רצינו לקחת קצת זמן, זה יהיה בערך חצי שעה, לדבר קצת על המעבר, השינוי בתנאים והמשאבים שקיימים עבורנו. ואחרי זה תהיה לנו הפסקונת, כדי, אחד המורים שלי אומר, to care for the body. ואז נחזור לעוד חלק כאן בעולם שנדבר עליו אז, אבל רק לתת לכם אינדיקציה שאנחנו ניקח זמן לדאוג לגוף. אז כמו שכבר אני בטוחה שאנחנו מרגישות, מרגישים, אנחנו בתהליך של שינוי, בתהליך של שינוי תנאים. ואחד הדברים שיכולים לתמוך בנו בתוך השינוי הזה, בתוך התהליך הזה, זה לא לראות את השינוי בתנאים כסוף של משהו, אלא כהמשך. Okay? אז כמו שבמהלך התרגול כאן, העידוד, התזכורת הייתה כשהפעמון מצלצל בסוף מדיטציה בעולם, זה לא שבאמת משהו נגמר ועכשיו מתחיל משהו חדש, אני מביאה את ההמשכיות. וככה גם לשינוי בתנאים אנחנו יכולים להביא את אותן איכויות, את העניין, הסקרנות, את ההתכוונות האוהבת, את התחושה הזאת של המטה או החמלה כלפי עצמנו. לראות איך, מה קורה כשתנאים משתנים, מה קורה לתודעה, מה קורה לגוף. וכבר הרגשנו את זה עכשיו, כן? עשינו תרגולים שמאוד מאוד הדגישו את זה. הדגישו לנו גם מה מקורות התמיכה שקיימים עבורנו. ולזכור שעכשיו זה אולי היום יהיה שינוי יחסית קיצוני בתנאים, כן? משתיקה לדיבור, ממשהו מאוד ככה איטי ומכונס לאותו אולי לנסוע על כביש, כן? וואו. אבל זו הזדמנות, הזדמנות. אני חושבת שבעיניי באמת הראייה הזאת של התרגול שלנו וגם של קורס מדיטציה, לא כמשהו תחום, כן? זה התחיל ביום הזה, זה מסתיים ביום הזה. כמשהו המשכי, כן? שלכל החלקים שלו יש משמעות ויש עניין. ואנחנו יכולות להמשיך ולהשתמש בהנחיות שניתנו לנו הבוקר על הדיבור, כן? על הנוכחות בגוף, כן? על ההתכוונות. משהו שמאוד מאוד יכול לתמוך ולהועיל גם בשעות שאנחנו עוד כאן יחד וגם אחר כך כשאנחנו ניפתח עוד ועוד רבדים של החיים שלנו. מה זה אומר להגיע הביתה? מה זה אומר להגיע הביתה וכל האינטראקציות שמחכות? אם יש לנו איזושהי בהירות של הכוונה שלנו, ממש יכול שווה לתכנן מראש עצירות כאלה. אם אני נוסעת ברכב שלי לפני שאני יוצאת מהאוטו, מתכוון להתחבר ככה בדלת לפני שאני פותחת, מה באמת אני רוצה שיהיה עכשיו, כן? אז מה ההתכוונות שלי? אז אנחנו יכולות ככה להביא לאט לאט את אותם איכותים לתוך המעבר, לתוך השינוי ולתוך החיים יחד איתנו, עם המון דגש על מה שאמרתי אתמול. תהיה יותר מורכבות ואנחנו נמצא את עצמנו כאילו עושות יותר טעויות, כן? ואז המקום של המכילה לעצמי, לאחרים, לאחרות, של ההקשבה, מאוד מאוד חשוב ומאוד תומך. ומשהו שאולי גם הרגשנו כבר עכשיו והתחדד שוב, זה החלקים של האישיות שבלי שהרגשנו היו קצת רזומים במהלך השבוע הזה, ופתאום משהו מאוד מדהים, מעניין ויקר לראות איך באינטראקציה עם אחר או אחרת דרך דיבור פתאום החלקים האלה עונים, פתאום יש תחושה של אני או אני כזאת או כזה. וזה לא בסדר. זה איך שאנחנו מתפקדים בעולם. מה שחשוב זה לראות, להרגיש, וכשאפשר לשאול את השאלה האם באמת זה מה שאני רוצה להביא עכשיו או שיש לי עוד אופציה. לפעמים אין. אבל האם יש? האם יש? ומה קורה אם אני מרככת עם הנשימה, אם אני מביאה את המודעות לגוף, אם אני מתחברת להתכוונות הזאת של הנטה? אני זוכרת לעשות את זה. אז המשחקיות, הרכות, ההומור, כן, כל זה תומך בנו בתהליך. מאוד מאוד תומך. אני רואה את זה כחוויה של למידה, לא פחות מהימים שהיו כאן. אז זה מה שאני אגיד עכשיו, אני אעביר ליהל. אני אחזור אליכם בהמשך. עוד דבר אחד חשוב, בטח יהל נזכור להגיד את זה, אבל בקטע הזה של הפרסונה, שהאישיות שעולה מול האחר והאחרת, וההתכוונות המיטיבה, זה חשוב להגיד, כשאנחנו נפגשות עם מי שלא היה, לא הייתה בריטריט, לזכור שהם לא היו. ושלהם הייתה חוויה אחרת בימים האלה. וככה באמת לשאול, מה הכי חשוב כרגע, לספר כל מה שאני עברתי, או להיות איזה מקור תמיכה או הקשבה, ככה להיות עם רגישות במקום הזה של המפגשים.
במונחים יחסית, זה לא יתחיל ככה, אבל לאט לאט, במונחים יחסית פרקטיים. אז בהמשך לדברים שזוהר אמרה אתמול, הספקטרום של האופנים שבהם אנחנו יכולים לחוות את עצמנו ואת העולם הוא כפי הנראה אינסופי. כפי הנראה אינסופי. לטוב ולרע. ואני חושב שלנו כאנשים ישנה אחריות מאוד מאוד גדולה. לשאול את עצמנו מה אופן החוויה שאני מוליד בעולם הזה. הדבר שאותו אני נותן לעולם בראש ובראשונה זו הדרך שבה אני חווה ורואה את עצמי ואת העולם ונוהג בהתאם להבנה ולראייה הזאת. הבודה דיבר במונחים של להיות אי. כן? להיות אי, עשוי לומר, שאתה כבן אדם לוקח על עצמך את התפקיד של לייצר דרך ההיות שלך, דרך האופנים שבהם אתה חווה את עצמך ואת העולם, מקור של ביטחון. מקור של נדיבות ושל מרחב. גם בשביל עצמך וגם בשביל אחרים. זאת אפשרות שיש לנו. ואני חושב שלכולנו ברור שהיא לא בהכרח המצב הדיפולטי של הקיום האנושי. זו לא בהכרח ברירת המחדל. זה פוטנציאל שאפשר לממש אותו או לא לממש אותו. אתם יכולים לחוש איזו אפשרות אני מעדיף. במובן מסוים אפשר לומר שכל הדרמה היא אוסף של כלים, תרגולים, גישות שהתפתחו במשך לפחות 2500 שנה, כנראה יותר, שנועדו לעזור לנו ולתמוך לעזור לנו ולתמוך במימוש הפוטנציאל הזה ובלקיחת אחריות יותר ויותר עמוקה על אופן ההיות שלנו בעולם עבור עצמנו ועבור אחרים. אז אני אדבר על שלושה דברים שיכולים לעזור. אז נאמר דבר אחד שיכולים לעזור ממש בתוך היומיום, וכרגע אני מדבר ממש על פרקטיקות, ממש על דברים ששווה להתמסר להם בבחינת עשייה. אז הדבר הראשון שעליו אני רוצה לדבר, שהוזכר פה גם בתחילת הריטריט, סליחה, זה הנושא של מה שבפאלי נקרא סילה, או אתיקה. ואנחנו דיברנו על חמשת הכללים בתחילת הריטריט הזה, וכמובן שיש עוד הרבה מה לומר על אתיקה, אבל יש משהו לגבי חמשת הכללים האלה שהם נותנים איזשהו בסיס יציב של ביטחון בעצמך וכבוד לעצמך ולעולם הזה. אתם זוכרים את החמישה? אז לא לפגוע בחיים, לא לקחת מה שאינו שלך, לא להשתמש באנרגיה המינית בשום דרך שתפגע באחרים או בעצמך, לשמור על דיבור שיהיה נכון ומועיל, ולא להשתמש בחומרים שיערפלו את התודעה ולא יאפשרו לך את היכולת להיות בעירות לחוויה של עצמך. וחמשת הכללים האלה הם נותנים איזשהו, שוב, הם בונים לך עמוד שדרה. כי לא משנה מה קורה, לא משנה מה העולם מביא, אתה דבק בזה. זה בונה איזה כוח פנימי, וזה מחייב איזה עירות ואחריות כלפי החוויה של עצמך. וזה עוזר לעשות את המעבר בין מה שקראתי לו worldly joy, שהייתי יכול לאפיין אותו בתחושה שאני צריך משהו והעולם הוא המרחב שממנו אני צורך את מה שאני צריך, ל-onworldly joy, שאני יכול לאפיין אותו בזה שאני מכבד את מלוא העומק ומלוא היופי שעשוי להתגלות כאן, ואת מלוא העומק והיופי שעשוי להתגלות שם. שמירה על חמשת הכללים האלה עוזרת לעשות את המעבר הזה. עוזרת לנו להישען על מה שיפה וראוי לכבוד, במקום לנסות להשיג את מה שימלא איזשהו חסר שאנחנו רק מזינים שוב ושוב. אז אני רוצה להציע לכם לקחת כמה שניות, אתם יכולים לא להקשיב לי, אני אמשיך לדבר, ולדמיין איך זה יהיה בחיים שלכם לשמור על דיבור אמיתי והולם. לשמור על יושרה וטוהר במה שנוגע לאנרגיה המינית. זה לא אומר שאין מקום לאנרגיה מינית בכלל. זה לא אומר את זה, אבל זה אומר לפתח עירות לגבי איך אתם בשדה הזה. להרהר בכללים האלה, לחשוב, אוקיי, איפה אני יכול שנייה לעבוד, לאן אני יכול להביא את העירות שלי, ואיך זה עשוי להיות, איך עשויים להיראות החיים, אם יהיו יותר מיושרים לאלמנט הזה. וזה תרגול. זה לא שאם תשקרו יבוא בודה מהשמיים והרביץ לכם על הראש. זה תרגול, זה תרגול שאנחנו עושים לטובת עצמנו ולטובת אחרים. וכמובן שניכשל בו, ואנחנו נשתפר בו, כמובן. זה היה דבר ראשון. לגבי תרגול ביומיום, חמשת הכללים, מאוד חשוב, מאוד מועיל. דבר שני, תרגול של ישיבה ביומיום. לפנות לעצמכם בזמן קבוע, במקום קבוע, אם אפשר, אם אפשר. אם לא עדיין אפשר לעשות זה, אבל זמן ומקום קבוע מאוד מאוד עוזרים. זמן הם לשהות בכנות עם מה שהתודעה שלכם מביאה. לקחת על זה אחריות במובן מסוים ולטפח את מה שיפה בתודעה של עצמכם. זה השדה, התודעה והלב שלנו, זה השדה שבו נוצר מה שאנחנו מחווים בעולם לעצמנו ולאחרים. משם נובעות הפעולות שלנו, משם נובעות דרכי התפיסה שלנו, ולפנות חצי שעה או שעה ביום להיות ערים למה מיוצר פה, ואיך אני יכול לייצר פה רוחב, תמיכה, יופי, סבלנות, רכות, חמלה, וכל הדברים האלה, זה שווה את זה. זה שווה את זה, זה דבר ששווה לעשות אותו. כן? נכון? נכון זה יותר שווה מחצי שעה ביום של פייסבוק? זה יותר שווה את זה. אז תעשו את זה. יהיה לכם קשה, כי זה קשה. סבבה, זה קשה. זה לא קל להחזיק תרגול. אבל זה שווה את המאמץ. זה מאוד קוסט אפקטיב. שם אתם, זה הבית האמיתי שלנו. כן? זה הבית האמיתי שלנו. אנחנו משקיעים הרבה זמן בבית הפיזי שלנו, לשטוף כלים ולשטוף את הבית, ולדאוג שכולם, אנחנו משקיעים בזה הרבה זמן. אבל יש לנו בית, פה הבית. אז כדאי להשקיע את הזמן הזה. מה שמאוד עוזר, מאוד מאוד עוזר בזה, ועוזר גם מבחינות אחרות, שאולי אני אגיד עליהן טיפה, בשתי הדקות שנותרו לי, שלוש, זה משאבים של קהילה. אז אנחנו בארץ, אנחנו מאוד מאוד ברי מזל מהבחינה הזאת, ממש. לאחרונה יצא ללמד קצת באנגליה, וממה שאני יודע בארצות הברית, יש ריטריטים ומרכזי ריטריטים, רשימים מאוד יש לומר, אבל כשאנשים חוזרים הביתה, לא בהכרח יש סביבה לתרגל בה. ופה יש מלא. אז יש קורסים שבועיים שתובנה מארגנת שאפשר להירשם אליהם ולבוא, יש קורסים בתל אביב ובחיפה, ולעיתים גם במקומות אחרים. יש קבוצות ישיבה בכל מקום, פרקטיקלי בארץ, כן? ויש משהו בליצור קשר עם קבוצה ולהגיע אליה פעם בשבוע ולדעת שזו החבורה שלי ואיתה אני מתרגל, זה מקבע את התרגול, זה עוזר לייצר לו איזה פעימת לב, כן? הרבה מהקבוצות גם מונחות על ידי מורים, ואז אתה פעם בשבוע גם פוגש הנחיה ופוגש איזה פידבק ממורה, והתרגול יכול להמשיך להעמיק כך בצורה מאוד מאוד מאוד, מאוד משמעותית. ואני פוגש אנשים שבתרגול שבועי בקבוצה ותרגול יומי עוברים דברים ממש משמעותיים בתוך היומיום, כן? אז אני מאוד בעד ריטריטים, תבואו עוד, אבל האפשרויות האלה של קורסים וקבוצות פותחות אפשרות לקחת להפוך את היומיום למקום שבו התרגול הולך יותר ויותר לעומק, גם תרגול המדיטציה הפורמלית וכמובן גם כל הקיום מחוץ לקרית. וזו גם הזדמנות לפגוש אנשים שעובדים ומתרגלים את הטיפוח של נדיבות, הטיפוח של טוב, הטיפוח של יופי, והעבודה עם מה שמורכב בתוך התודעה של עצמם. וזה מאוד מאוד חשוב כי זה מדבק. אנחנו מדביקים אחד את השני באיכויות שזה מוליד, ומדביקים אחד את השני בהתכוונות הזאת. וזה נכס מאוד מאוד חשוב, נראה לי, גם בשביל מי שבא לשם וגם בשביל העולם. כאילו יש משהו בלחשוב על זה שישראל מרושתת בקבוצות כאלה. זה נותן איזה תקווה, בהינתן הנסיבות. מה עוד שווה לומר? שווה לומר על התנדבות? יש לי עוד משהו שעולה על דעתך? עוד מרחב, פשוט, וזה יהיה אולי הדבר האחרון שאני אגיד, אז כמו שדיברו פה על ריטריט השירות בתובנה, אז יש די הרבה אנשים, יותר ויותר אנשים, מתרגלים מסורים ורצינים, שמתנדבים בתובנה באופן קבוע, בכל מיני תפקידים, תפקידים של רישום ותחזוקת אתר וכן הלאה, וזה מאפשר איזשהו קשר מאוד רציף וחי עם קהילת תרגול. וזה מרכז, זה כאילו יכול להיות מרכז מאוד משמעותי בחיים של מתרגל. יש לי את התרגול שלי, יש את הקבוצה שאני מתרגל בה, ואני חלק, אני מקדיש חלק מהכוחות שלי להתהוות של דארמה כאן בארץ. אז מאוד ממליץ על האפיק הזה, אם אתם מרגישים שזה שם. נכון, תודה, יופי. אז בגדול אני לא מדבר הרבה על תובנה, כי לתובנה יש אתר אינטרנט מאוד עשיר, עם ארבון, כאילו קורסים, שבתות תרגול, ריטריטים עם לינה, ריטריטים בלי לינה, המון המון דברים. בתוך האתר גם יש מאגר מאוד גדול של הקלטות, וגם ההקלטות מהריטריט הזה יצטרפו אליו מתישהו בשבועות הקרובים, כפי הנראה, ואז תוכלו לגשת לכל ההקלטות שהיו פה בריטריט הזה, כמו גם להקלטות של הרבה ריטריטים ומורים נפלאים אחרים שכבר נמצאים באתר. אוקיי? יופי. Enjoy.
יש לנו תקווה שנענה על כל השאלות שלכם. לא לנו צ'אנס, נראה אם זה יקרה. אז אני רק רוצה להוסיף עוד פן למה שאל אמר. לגבי באמת התרגול שלנו בתוך מרחבים יותר גדולים. ומה שאנחנו מביאים מביאות לעולם, ואחד הדברים המיוחדים והעיקרי ערך בסנגה בישראל זה שיש תרגול שיוצא לכל מיני מרחבים. אז למשל היו בעבר קבוצות ישיבה של הורים, ובדיוק שמעתי שיש התארגנות כזאת שתהיה עוד אחת של להביא להורות. ויש גם הרבה יוזמות במקום החברתי, אז יש גם הרבה, מי שיושבת, יושב כאן בעולם שמעורבות, למשל יש פרויקט שקיים כבר המון המון שנים של שפת קשב, של הבאת מיינדפולנס ותרגול לבתי ספר. יש פרויקט אחד על אחד שעובד עם אנשים עם מחלות סופניות וליווי שלהם בביתם בעזרת מדיטציה על ידי מתרגלים ומתרגלות מנוסות. יש עבודה בבתי סוהר של לימוד מדיטציה שם. יש ארגון שאני מעורבת בו, דארמה מעורבת חברתית, שעובד בעיקר בנושאים של נושאים הומניטריים וזכויות אדם בשטחים. אז יש באמת מגוון מאוד רחב, ויש תמיד מקום פתוח למי שרוצה, רוצה לבוא עם יוזמות חדשות, ולראות ככה מה נוגע בנו, איך אנחנו רוצות להביא גם באופן אקטיבי את התרגול הזה לעולם, ולחקור ביחד כקהילה איך אנחנו עושות את זה. ואני רק אוסיף בשני משפטים על הפעילות שלי בעולם דרך הארגון שלי סנגה סבה. שמתי את הפוסטרים ליד הלוח מודעות, את הפוסטר ליד הלוח מודעות, אז אפשר לקרוא יותר. סנגה קהילה, סבה משרתת, קהילה משרתת, והחקירה הזאת היא של התנועה פנימה והחוצה כתרגול. ויש לנו קורסי מדיטציה גם בשתיקה גם בפעולה במרכז, בקהילת המצורעים שהזכרתי, סביב מסיק הזיתים בשטחים, בכפרים פלסטינאים, עם פליטים באירופה, וגם בפרויקטים סביבתיים בהודו, בבריטניה. נדמה לי שזהו כרגע, אבל watch the space. אז כן, אז שוב,
המון המון דברים שקורים, ואני רק אגיד בהקשר של הפעילות בשטחים, שזה לא צריכה להיות, זה לא צריך להיות משהו פוליטי, כן? אם אתם רוצים, רוצות לראות בעצמכם איך המציאות נראית מהזווית הזאת, מאוד מאוד מוזמנים מוזמנות לבוא איתנו באוקטובר, ויש פרטים על על הלוח.
Good. So, how are you doing? How is it to go from speech to silence to listening? Yeah. So, I'll add a few further reflections on daily life practice, and I'll particularly focus on bringing the Brahmavihara further into our daily lives. So there are a number of different supports for practice in daily life, and Yehel mentioned a number of them, very basic ones, and Zohar talked especially about bringing the spirit of the Brahmavihara really into the world and difficulties and suffering in the world in different ways. So I'll add particularly to those aspects from the point of view of our practice. You may ask the question, we've done metta, compassion, joy, equanimity. What do I do now? What do I want to do? And I think it can be very helpful to keep the practices going. And how we do that is very individual. One simple way might be to bring more of the heart practice into your daily practice. So it might be metta, but if there is one of these that particularly felt meaningful, or you had good connection with the practice, you could do something like, in your daily practice, half insight or mindfulness or vipassana, and half of a heart practice. I like to think that if we do something like metta, if you do at least 10 or 15 minutes a day, it will be there for you. It will be strong. And so you may want to do it like that. Say, I choose one of the heart practices and I'll do it half the time. It also can be very legitimate to say, okay, I'm in love with the heart practices. Only the heart practices for the next 6 months. That's okay. I think it's helpful to do some mindfulness somewhere. But I know I've sometimes done only metta for 6 months. Because we've said often that when you do these heart practices, there are of course aspects of mindfulness. You see where your mind's gone. You come back. You notice things. So as they get more mature, they are not so different. You may want to say, I will do for 1 week, I will do a lot of metta, the next week a lot of compassion. Some of you may work with structure like that well, and you want to do 1 week, second week, third week, fourth week, or 1 month, second month, third month, fourth month, if you work well in that way. you could also do another retreat where you do all four of these again.
Actually, there's one starting tomorrow. I forgot to say that.
Yes,
if you're interested, they should see the managers.
If you want to do it immediately, there is a retreat starting tomorrow. So see the managers.
Yahel would still be teaching it.
Yeah. So another way to, there's the daily practice, but also what can be very helpful is finding times during the day, maybe where you do some metta. The heart practices can, for some people, be easier to bring into the flow of daily life. I have students, for example, who I think I mentioned, who are in the, what we call in English, the helping professions. You know, maybe medical work, nursing, psychotherapy, you know, working with older people, teaching. And you can sometimes bring the heart practices into this work. I have one student who is a midwife. She tells me that she does metta almost all the day with the people she works with. You can do that. You can develop that. You can find places where the metta works for you. Maybe you do metta with your children or your parents, whatever. The key is to find something that you do regularly. You know, to find maybe you take a walk every day, do metta in your walk. I like to do swimming. And when I'm home, I swim almost every day, do lap swimming. Very nice. I think I maybe mentioned I used to be a competitive swimmer. No? Yeah. You know, so I have medals and trophies at home. They're very nice. But now, every time I swim, metta practice. I do like one lap for one person. The next lap, another person. You know, it's like that. This organizes well. Yeah, so, and now I do that every time. So if I go swimming and I don't do metta, very strange feeling. It doesn't work. Yeah. So that's part of the way things can work in daily life. If we can find little periods of time that you do every day that become a little bit, they become regular. And so this is one of the secrets of daily life practice. You find at first one or two, 5 or 10 or 20 minute periods that you're doing already. Maybe you do metta when you wash the dishes. Especially important is if you don't add time. It's not one more thing to do, right? You're already doing something. You take a walk, metta, or compassion. You know, you're doing the dishes, you're cooking, whatever. You're with this friend. Some people do metta when they're driving. You know.
You don't live in Israel.
I'm told that the drivers in Israel make that more challenging than some other places. But if the key is to find something that works for you. Yeah. One other practice that I do regularly, maybe for the last 35 years, I do a kind of Shabbat. You know, where one day a week, I do practice almost all day. And no electronics, you know? And it doesn't have to be the whole day. It can be just 3 hours where you come back to practice. That can be beautiful, right? You do that once a week, more or less the same time every week, has a lot of power. Right? You can do it with friends, right? You can come together. We come together, and you know, doesn't have to be the usual Shabbat, you know. I do my Shabbat on Wednesday. That's a little bit, I do it because I go to, almost every Wednesday I go to Spirit Rock, my center, my main home center. And I practice there most of the day. So you can do something like that. Generally, to do things which bring about what in the Buddha calls the gladdening of the heart. Probably James, when he was here a year ago, he used that phrase because he talks about joy, right? Some of you were with my colleague, James Barras. He was teaching with Tovana last year. And to do something which makes your heart happy regularly, maybe it's beauty. Maybe it's being with the beauty of the earth or being with art or music. You can do it as a regular practice. I once had practice where I was in sort of wild areas every day for 1 hour. That will have a similar effect as metta. It will bring about a kind of joy, you know, often, you know. So you can do that. We saw with the speech practice that intention is very important. And you can bring that into your speech to come back to the intention to come out of kindness. There's one person who influenced me a lot named Julia Butterfly Hill. Do you know her in Israel? She was the person who sat for like a year and a half in a redwood tree. Remember that? Yeah. Called Luna, right? It was a protest against cutting the big redwood trees. And she has a practice where she says, is my action coming out of love? And you can ask that during the day. That's really the spirit of the Brahmavihara. Is my action coming out of metta? Keep on asking that. She asks that every time she acts, every time she does something. So you see, what's difficult, these are not difficult, but it's difficult to remember to do them, right? That's what's difficult. They're not difficult in themselves, but it is difficult to remember when we get very busy, right? So maybe just a few other things to say. Let's see. Maybe just to end by saying that this notion of bringing metta into the world, into our communities, but also into the larger world and where there are conflicts and issues, it's really important. And we can find ways to do this. You know, maybe you bring metta into education more. I think we need a culture of the Brahmavihara, right? What would that be like? If education, if children learned what we are learning from a young age, the world would be very different. So whatever your work is, you can be inspired by this and try to bring it more into it. Let me bring the Brahmavihara into education, into parenting, into teaching, into psychology, you know, into all the different areas, into medicine. You know, and people are doing that. People are bringing into, even into political life. Maybe that's more advanced practice. That's harder. But or to, just to be inspired by that.
In the UK, we have mindfulness in Parliament.
Yeah. It was very interesting. President Obama went to Burma, I think 2014. And he went to the famous temple stupa at Shwedagon. Maybe some of you have been there in Burma. And he, after he was there, he said this, I have been moved by the timeless idea of metta. Imagine a president who knows about metta.
Ben Gurion.
He went to Burma.
Yes.
But here he's saying, I have been moved by the, this is from a president, I have been moved by the timeless idea of metta, the belief that our time on this earth can be defined by tolerance and by love. Now I'm critical of some of what he did, but at least he had at one point a good idea. Right, so. Yeah, maybe that's enough to say, that we want to really do our inner practice and then bring it into the world. Two parts. Do our inner practice, bring it into our speech, communities, parenting, work, and then the larger world. And this is, we do it together. We need to do it together, give each other support. Okay. So we have some little bit of time for questions.
3 minutes according to the schedule, shall we go?
Yeah, I think we should make that 5 minutes instead of, okay? So we have some time for questions of any kind related to bringing our practice into our daily lives, into the world.
There's one there.
Okay.
Is that still relevant? Okay. Sorry. Forgotten.
It was Eric, right? Yeah.
Someone who reads a lot, how can you bring practice into reading during the day?
Bringing the practice into reading. So for most people, this is advanced practice. And I experiment with it. I have sometimes done retreats where I did a meditation practice for maybe, 12 hours a day. And I was on the computer for 3 hours. And I tried to bring a sense of mindfulness and all of this into being on the computer. It's not easy, right? And so the key is to find some parts of your reading or using the mind are easier than others. So start there, you know. Start with that and do it just for a short time. But generally it's hard. It's hard to have the more mental operation occurring and also have the heart. So try it for short times where it seems easier. You know, and work with intention also. Set, you know, do it almost like an experiment. Okay, I'm going to do 5 minutes where I try to bring metta to maybe, I don't know, reading something, right? Reading the news. Maybe that's more advanced, I don't know. Okay, but the key is you find things that you can do maybe for 5 minutes and try them many times and then bring it into what's harder and have it be longer, but generally it's not easy. Okay.
So one of the big differences between a retreat and life outside is time management. So I was wondering if you can give some advice about time management.
you want me to answer? It's a good one.
So I think maybe to just highlight some of the things that we touched on when we were speaking in this regard. For me, sometimes, especially when I know I'm very busy, actually supports to have a kind of schedule. Yeah? It really depends on your personality. For some people, that feels very oppressive. But to say, okay, this is what my week looks like. Where can I put in formal meditation on the cushion and look in a, sometimes, yeah, not just on a day, but like in a week sense. And then reflect on how that worked also. So making it a learning process rather than a success or failure dynamic. So that, yeah, making a schedule, looking at a slightly longer time frame, but something that's quite manageable. And the other is what I think both Johan and Donald mentioned, I think this responds to your question, but looking at your week or at your daily routine and seeing formal meditation, but also places that I can bring the meditation in, things that I'm doing anyway. You know, my commute to work, particular physical activity that I do, exercise, brushing your teeth, you know, there's lots of things that we do which we can actually then dedicate, but then being clear that that's my practice. Yeah, not that, okay, I'll remember when, you know, occasionally when I'm washing the dishes that's my practice, but actually, okay, when I wash the dishes, that's what I'm doing. Does that answer your question or not so much?
Partially,
yeah. So having both a kind of external, yeah, like of a schedule or a sense of a plan, I think that can actually be really supportive if we see that as a support. And also a sense of the priority.
that this is important, reminding ourselves that this is important. It's very easy for the meditation time to slide.
Can I add something?
I think you have wanted to. Is that okay if we go there first? Do you want to add something?
Yeah, I can say something. זה לא בדיוק לגבי time management, אבל בשבילי ממש כזה חלק מהותי מהתרגול, זה לשאול את עצמך למה באמת חשוב לי להקדיש את עצמי. כי אני לא חושב שבשביל רובכם הדבר שאליו תרצו להקדיש את עצמכם באופן המלא ביותר יהיה מדיטציה. יכול להיות שעבור חלקכם כן, אבל עבור רוב האנשים לא. נדמה לי שמתוך השאלה כנה, למה באמת חשוב לי להקדיש את עצמי, כזה ליישר את סדר העדיפויות של חשוב ושוב כלפי זה, כבר בזה יש התכוונות מאוד עמוקה של מטה. כי יש פה שאלה של מה באמת חשוב להביא לעולם. הדברים האלה שהם באמת חשובים נוטים להיות דברים שהם בסוף לא רק לטובת עצמך. נוטים להיות דברים שהם רחבים יותר. אז יש משהו בארגון, ארגון זה לא בדיוק המילה הנכונה, אבל בהתיישרות סביב הדברים האלה שאני ממש רואה אותו כחלק מהדרמה, ונדמה לי שהוא גם עוזר להם, בגלל המיושרות הזאת גם יותר קל לארגן את התרגול סביב זה. מאחר וזה ומה שהיומיום שלך מאורגן סביבו, זו מטרה שהיא במלך חשובה עבור הלב שלך, אז באופן טבעי יש איזה היגיון של לדאוג למכוונות של הלב שלך בתוך היומיום. זה make sense, כי יש הלימה בין שני דברים. זה לא בדיוק עניין של time management, אבל זה כן עניין של כאילו כיוונון של ארגון המטרות וארגון השאלה של מה באמת חשוב לי להחוות בחיים האלה, ולגמרי לתפוס את זה כחלק מהתרגול, כחלק מהדרמה, לגמרי אינטגרל. הדרמה זה לא מה שקורה רק בזמן התרגול היותר פורמלי או בתחזוקה של המטה וכן.
I'm not hearing. I was going to just add one piece. I wanted to add one reflection, which is relevant to the time management, but also I think very general, which is that what we do in the next week is very important. Some of you maybe don't have daily practice, right? You can use the retreat to give you energy to have your daily practice be regular. And the key is, I think, to have a clear intention, whatever you want to do. Suppose you want to get clear about finding one or two times to bring in some more practice, like the dishes or brushing the teeth. Or maybe you want to move to, I haven't had regular practice, but I'm inspired to do that. And so my suggestion is, develop a clear intention before you leave the retreat about how you want to shift. Have it be realistic, not overly idealistic. So I want to sit every day. I will sit starting tomorrow 3 hours a day. No, probably not. So decide what is a good amount. And if you want to, say, add some activities where you bring metta in, choose one or two, have a clear intention before you leave here, and then make very, very strong commitment to do it every day for the next week. And don't worry about what comes after the next week. And do it whatever happens. That's a good way to make changes, right? If you just say, oh, I think I'd like to make changes, might not happen. So have that very strong commitment, and do it even if part of the sky falls down. Okay.
Should we have a break? Should we have a break?
I think I think we've just taken a few. I think I'd like to see if there is maybe another question. Okay. Yeah, I think, but in terms, yeah.
Any other questions?
Maybe last one, yeah.
Yeah. I will ask in Hebrew because I want to be precise and maybe somebody can
okay.
Transition and bringing things into daily life is clear to me. But we can't ignore the fact that the retreat, there is a very particular state of the mind and we cannot replicate it outside of the retreat. Would it be helpful to use the state of mind that I have now to use it for creativity, like writing something or create something? I know that right now my concentration is good, and she's asking about retreat time. Would it be useful to use the time on retreat? I also don't know what a personal retreat is.
Yeah.
Yeah,
I could answer it, but I want to share.
You can, if you answer the first part and leave the personal retreat.
Okay. Thank you, Ruth. It brings up a good point, which is that we may have experienced some peace, open heart, calm, concentration, wonder, beauty, maybe some difficult things too. But those states are to some extent dependent on conditions. And when we go home, the conditions will change. So it's important not to try to grasp on to that sense of calm or to feel when you're 3 days from now, when you don't feel calm, oh, the retreat was a failure. That's not realistic nor helpful. And so there's some kind of letting go that can happen after a retreat. If you've done many retreats, you know this well, right? But just for people who are here for the first time, just know that it changes. And sometimes you don't have the concentration in 1 or 2 days, but you may have the perspective. You may say, I don't want to shoot the second arrow. That may still be there. So just to know that things change, not to hang on. And then, in terms of using the kind of state of calm, concentration, openness, sometimes for creative purposes, can be helpful. I think it's most important to be clear on what you're doing. And so, for example, I think it's very important to keep the integrity of the meditation. So if you do half an hour of meditation every day, make that really just the meditation, but maybe you want to say, I do half an hour, and then right after that, I do creative work. That could be beautiful. So that's the most important thing. Keep the sense of, now I'm doing meditation, because if they can mix together easily, and that's not so helpful, right? Personal retreat.
לפעמים בזמן רטריט קבוצתי אפשר לבוא לכאן ולעשות רטריט אישי. זו אפשרות שמיועדת לאנשים עם הרבה ניסיון שיכולים להחזיק רטריט שלהם בלי הרבה הנחיה. זה פשוט היה, זה פשוט. זה הדבר. נכון, נכון, אבל
נשאר את זה פשוט.
Should we say 12 or 5?
Yeah.
רק לגבי זה, לא כל כך הבנתי, כאילו, להיות פה, כאילו,
יש. כן, זה לא רלוונטי לרוב האנשים. כן. אוקיי. So, we're going to take a little break. אנחנו נעשה הפסקה עכשיו, לא שומעים. קיבלתי את זה כבר?
לא, תכנוני איזה לרפא.
אנחנו נעשה, עדיין לא שומעים.
אבל גם יכולה. שומעים אותי בלי המיקרופון? כן, יופי. אז אנחנו נעשה הפסקה עד 12:05, זה בערך רבע שעה, וזה עדיין אותו פעמוני, אוקיי, אז הרבה מטה לפעמוני שלנו, כשאנחנו שומעות את הפעמון מצלצל, בבקשה תחזרו, כי יש לנו עוד סשן פה בפנים, וכשנחזור אנחנו ניצור משהו מעגלי, אז לא נשב במקומות שאנחנו יושבים בהם כרגע, אלא נעשה יותר מעגל, או משהו דומה מעגל, לחלק הבא. So we're going to have a 15-minute break until 12:05, and please come back when you hear the bell, and we'll make a circular shape when we come back to the hall.
Are we still in silence?
We're not strictly in silence, but probably it will be helpful for coming back on time if we don't get too engaged in a very intense conversation. So it's up to you, but the hall will stay silent. The hall will stay silent. זה מורכב, לא יודע, זה גם דורש אישור של מורה, לא נכון, אחד יכול. לא, זה בסדר, רגע.